מתנהל בערך לפני 1850 שנה, כשהגזירות שלאחר מרד בר כוכבא ירדו, הקופנים בחלקה, ואלה שנשארו אי פה, אי שם, התכנסו בגליל כפי שראינו, ולמעשה עיקר המשימה נפלה על תלמידי רבקים האחרונים. כך נזכר הדבר בכמה מקורות, אחד מהם בראשית רבה, פרשת סמך א', זה מופיע גם בקהלת רבה פרק י' א', שם המדרש דן על תלמידי רב עקיבא שמתו כולם בפרק אחד, ובסוף העמיד שבעה, רב מאיר ורב יהודה ורב יוסי ורב שמעון ורב אלעזר בן שמוע ורב יוחנן הסנדלר, ויש שמונים את רב נחמיה ורב יוסי וכו'. אמר להם בפניי הראשונים וכו' וכו'. על כל פנים, אז על כמה מהם כבר דיברנו, והנה יש לנו את רב נחמיה, בין אלה שהיו, כמו שהגמרא בסנהדרין י"ד אומרת, הם היו גם בין המוסמכים באותם תנאים דרמטיים שרבי דוד בן בבא סומך, והם הם ממשיכי השרשרת, שעה שהיה חשש גדול ששרשרת התמיכה נפסקת ותורה מתאה עליה. אז רב נחמיה בין אלה שהעמידו תורה באותה שעה. רמז על פעילותו של רב נחמיה בגליל, ראינו כבר שביהודה אי אפשר היה בגלל גזירות הרומאים להתכנס, ובאושה בגליל התכנסו שם שרידי החכמים, והם פנו באותו קול קורא, כל מי שלמד שיבוא וילמד, ומי שלא למד יבוא וילמד, דהיינו לבנות מחדש את עולם התורה עם אותם שרידים שהם נשארו. ראינו גם שהירושלמי בחגיגה פרק ג' הלכה א' מונה שם את הזקנים שנתגבשו בבקעת בית רימון, כנראה בגליל התחתון, לא רחוק מאושה, לעבר את החודש, לעבר את השנה, על כל פנים לשקם את כל ההריסות של מרד בר כוכבא ומה שבא בעקבות זה. כנראה רמז להרבצת התורה של רבי נחמיה בגליל יש בגמרא בשבת דף פ'. ואגב, אנחנו גם למדים על עולמו הרוחני של רבי נחמיה, שבדרך הטבע לא הגיע לידינו. בגמרא בשבת פ' עמוד ב' מסופר כי הוא בר גליל דאיתנה לבבל, ואמרו לי קום דרוש לנו במעשה מרכבה. זאת אומרת, אחד מבני הגליל הגיע לבבל וביקשו ממנו שם ילמד אותם במעשה מרכבה. אמר לו, ידרוש לכו כדדריש רב נחמיה לחבר. אני רק יכול להגיד לכם מה שרב נחמיה דרש לחבריו. משמע קצת מן הדברים וגם מסופו של הסיפור, שהוא לא היה כנראה בין התלמידים שרב נחמיה בחר כדי לדרוש להם. מפני שחזקה שאם הוא היה דורש להם, אז אותו תלמיד לא היה, דהיינו שהיה נבחר, אותו תלמיד לא היה חוזר על הדברים הללו בגולת בבל, כנראה לפני חברה לא נבחר. אבל הוא שמע איכשהו, אז הוא אמר, אני אחזור על מה שנחמיה דרש לפני החברים. ונפקא הרריתא מן כותל, ויצא צירה מהכותל, ומחדה באנגיטי, והיא עקצה אותו בפדחת שלו, ומית. אחרי שהוא מת, אמרו למנגילי דלת, המוות המשונה הזה, שצירה יוצאת מהכותל, מידו הייתה זאת לו, שלא היה לו לדרוס במרכבה. אז האמת היא שעצם הסיפור הזה, יש בו כמה יסודות מבחינתנו. א', אנחנו שומעים על חכמים שעסקו במעשה מרכבה, שרב נחמיה נמנה עליהם, והמוות המסונה הזה תראה ויוצאת מן הכותל ועוקצת אותו. אז יש בבן יהוידע דברים עמוקים בדרך הטבע, זה מתבקש שכאן יהיו דברים כאלה. אם מוות מסונה על מעשה מרכבה, זה לא יכול להיות שגרתי. אז הוא מנסה לומר למה זה במצח, כי כל מעשי אדם כתובים בפרטי המצח, וגם נרשם שם בחינתו ושורשו, ולכן הקטו שם להורות, וכפי הרשום בנצחו, אינו ראוי לדרוס במעשה מרכבה. ואחר כך יש פה גם דברים עוד יותר עמוקים מהיסודות קבליים לגבי מחת פעשי מואב, ובהיפוך האותיות זה כמובן מצח, ויש הרבה דברים עמוקים, דברים יפים שאפשר, אנחנו שיפים, אני לא מבין בזה כלום, אבל אפשר לראות לפי הסידור, לפי הסיפור של התהליך פה, שלמעשה הגמרא כבר סתמה את דבריה. זאת אומרת, הגמרא בחרה איזה מוות משונה בתנאים משונים, כשהיא, אותו דבר גם למד מה זה הכותל, והוא עשה פה עם הקריאות, בגמרא שיסודה, נאמר ככה, ראש כרחוב של מוסתר, זה ממש מוסתר, אז גם הצורה שהגמרא מתייחסת היא גם מיוחדת במינה. הצירה היא מוסתרת והכותל הוא מוסתר, המוות שלו מוסתר, אבל אנחנו לא יודעים את זה. מבחינתנו יש פה דבר מעניין מאוד, עדות למעשה מרכבה, ואותו גלילי, דווקא אגב יש לנו כמה מקומות, ודרשו כבר מה שדרשו על אישיותו של הגלילי הזה, אבל מבחינתנו זה יכול להיות דבר מעניין מאוד. לא ביהודה, שם הייתה שממה, בגליל רב נחמיה עומד בראש מרביצי תורה, והמרביץ תורה הזה הוא זה שהביא גם מעשה מרכבה וגלגל אותו איכשהו והגיע הדבר עד לבבל. אנחנו מוצאים את רב נחמיה גם באושה. דיברנו כבר על כך שתוך כדי תהליך של שיקום עולם התורה, היו ניסיונות לכנס סנהדרין וחכמים גם באושה, גם בקרב ביבנה, כשהברייתות בכמה מקומות מספרות על גלגולי הסנהדרין. והנה בשיר השירים רבה בפרשה ב' פסקה ג', בשלפי השמד נתכנסו רבותינו לאושה, ואלו הם, וביניהם רב יהודה ורב נחמיה וכו', שלחו אצל זקני הגליל אותה ניסוח מפורסם. כשהגיע זמנם להיפטר, אמרו מקום שנתקבלנו בתוכו אנו מניחים אותו ריקם. אז חלקו כבוד לרב יהודה שהוא היה בן עיר ומקומו מכבדו, אז רב יהודה הוא הראשון שדורש. מיד אחריו בא רב נחמיה, אולי יש מפה ללמוד על אישיותו ומשקלו. נכנס לרב נחמיה ודרש, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. כאן שתי אומות גדולות פרשו מלבוא בקהל השם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, וכי צריכים היו ישראל באותה שעה, ולא כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, יעבר עולה להם ואני יורד להם ואז מפריד להם ואני יעקבות מקיפים אותם. נניח שהם היו זקוקים ללחם ומים, אז יש מקום אז לבוא לטענות לעמון ומואב, מדוע אתם לא קידמתם אותם? אבל הם לא היו צריכים את כל זה. אלא דרך ארץ הוא שהבא מן הדרך מקדמים לו במאכל ומשתה. בואו ראה מה קרה להם הקדוש ברוך הוא לאלו שתי אומות בגלל ההנהגה הזאת, לא יבוא המוני ומועדים. ואתם בני אושה, שקידמתם רבותינו במאכלכם ומשקיכם ומיטותיכם, הקדוש ברוך הוא יפרה לכם שכר פה. זה הסיכום של אותה דרשה. מעניין עד מאוד שהגמרא בברכות סמך ג' מספרת על דבר קצת דומה, על ניסיון של שיקום הסנהדרין בקרן בים. ושם הגמרא מספרת, כשנכנסו רבותינו לקרן ביבנה, אז הם פתחו וכל אחד דיבר בשבחו של המקום, שפתח אבני חמיה בין לכבוד אכסניה ודרש, מה ידכתיב ויאמר שאול לבן אדם שבוע שבא, ויאמר שאול לנקיני וחוסור מתוך המלא גיפנו שפחה עמו, ואתה תתחתת עם כל בני ישראל, ולא דברים קל וחומר, ומה יתרו שלא קרב את משה לא לכבוד עצמו כך, המערך תמיד חכם בתוך ביתו, ואחילו הוא משקה ומנה ומנחתה, אבל אחת כמה וכמה. אז כאן בגמרא בברכות, בדרשתו של רבי נחמיה, אנחנו שומעים פשוט את אותו יסוד שדיברנו בו על הכרת השם. ויאמר שאול אל הכני, וראינו את זה גם במדרשים נוספים, ואתה עשית חסד עם ישראל בעלותו במצרים. אז את אותו חסד שמשפחת יתרו עשתה, ויש מקום אפילו לצמצם את מידות החסד, אם זה לא היה כל כך לצורך, אבל אף על פי כן שמרו להם את זה, אז הדבר הזה ליווה את משפחת הכני עד לימי שאול וכולי. והסיכום של רבי נחמיה, וכך אתם, כמה אנחנו חייבים לכם הכרת הטוב לאנשי קרן ביאב. הרמב"ן בפירושו ללא יבוא המוני ומואביים התחבט, מהו הטעם הזה, מדוע באמת עשה את זה התורה. ונראה אליי כי הכתוב הרחיק להמוני ומביא שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואימם מן החרב והשביט, ובזכותו שלחם השם מתוך ההפיכה, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עם המראה וכולי. זה טעם שלא קיבלו אותם, ולכן הקדים הרמב"ן הניח את היסוד מדוע עמוני ומואבי אסורים לבוא בקהל, מפני שהם גילו מידה מגונה של חוסר הכרת הטוב. אז לדורות, וההסבר כמובן צריך להיות פסיכואנליטי, אין שום הסבר אחר. דבר שישנו ביסודות אצל ההורים, שהם לא היו מסוגלים, האישים הפרטיים, לגלות הכרת הטוב מפני שהם היו צריכים, זה עבר עד לצאצאים, ולכן לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. ובאותה שיחה שהבאנו בדת חוכמה ומוסר בכרך הראשון, שיחה חבה, אבל הציטוט הוא מעמוד פי, אז יש שם הסבר גדול, ולמדנו מכאן יסוד נפלא, שכל מה שעשו המצרים בישראל לא הורחקו מכל מקום, ודווקא המוני ומואבי הורחקו, אף על פי שהם לא נשתפדו בישראל כלל, משום שלא קידמו בלחם ובמים. והמדרש הרי מסביר שזה לא היה כל כך נוראי, זה הרי לא מדברים באנשים שהיו זקוקים לו, אלא זה כמובן מחדד יותר את ההדגש של דברי הרמב"ן, כי אם הם היו זקוקים לו אז סתם רשעות, אנשים הולכים בדרך, איך אתה לא נותן להם לחם ומים? מתברר שהם בכלל לא היו צריכים את זה, מתברר שהיה להם באר, היה להם הכל, אלא מה? אתם מבחינתכם הייתם צריכים לעשות את הדבר הזה. אז לכן, כיוון שהם היו מושחתים בהכרת הטוב, אינם ראויים לבוא לקהל השם בשום אופן. ששני המקרים האלה, גם, ולא מצאתי מי שירגיש בזה, אבל זה כל כך שקוף, גם באושה וגם בקרן ביבנה, כשמכבדים את רב נחמיה לפתוח, אז הבורד שלו היסודות הללו של הכרת הטוב. כיצד אתם? אמרנו מואב לא ירגישו? ואתם אנשי כוש הרגשתם. את יתרו והתימי, זה מלווה אותם לכל הערב, אתם אנשי קרן ביבנת באתם. על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא יצחה לכם שכר פה. על כל פנים הדרשה הזאת, כמובן מעידה פעם נוספת על החלק שרב נחמיה לקח בשיקום התורה, ואפילו בניסיונות שהיו אין בין אושה ואין בקרן ביבנת. כתוב בכפתור בפרח, והוא מסתמך על ירושלמי. הירושלמי הוא בסוף פרק שישי בבבא מציע. אמנם בנוסח שלפנינו הוא קצת שונה ממה שיש בכפתור בפרח, אבל מסתבר שלפני הכפתור בפרח הייתה נוסחה יותר מדויקת. ושם משמע שרב נחמיה התפרנס מקדרות. רב נחמיה קדע. והוא מסר את הקדרות למישהו שיוביל את זה, והוא שיבר את זה. ואז התעוררה בעיה אם הוא חייב לשלם. דיינו, אחר המסר, אם שיבר את זה, ואמר לו, לך שלם לו, זה מחזיר קצת להסוגיה בבבלי. למען תלך בדרך טובים, ואתה צריך גם לשלם. ואורחות צדיקים תשמור. על כל פנים, במה שנוגע לענייננו, קצת רעיה ש... ונחל קצת היה, לפי הדבר של הכתוב הפרז, היה גמורה, שעיסוקו של רב נחמיה היה בכדרות, ומסתבר מאוד שהרבה פרנוסה מזה לא היה. וקצת יש היה מהגמרה בכתובות. כי הגמרה בכתובות בתמחזיים מספרת שהסוגיה שמה, איך, כמה צריכים לתת לעני, לפי מחסורו, לפי צרכה וכו'. אז הגמרא מספרת שהוא דעת לגבי דרב נחמי, אמר לי, במה אתה שואל? הוא ביקש שרב נחמיה ייתן לו משהו, רב נחמיה שאל פה, מה התכלית שלך? אמר לו, בבשר שמן ויין ישן. לא לפי המושגים של רב נחמי. אמר לו, רצונך שתגלגל לי בעדשים, מה שאני יכול לתת לך זה רק עדשים. גלגל עמו בעדשים הוא מת. הוא לא היה רגיל את זה, והוא לא יכול היה לעמוד בזה, בשביל להתגדול ומת. אמר, אוי לו לזה שהרגון נחמיה. כנראה רב נחמיה אמר לעצמו. שאת הגמרא עד רבה, אוי לו לנחמיה שהרגון הזה מבא אליו. הרי לכאורה, מה השם אותו יהודי? רב נחמיה השם, לכאורה. תראה את הגמרא, אלא אי הוא ולא יבא אליו לסילוק ינחתי כולהי. רב נחמיה לימד מהי דרגת הצטמצמות. אפשר להסתפק באנשים, מי שמתפרנס מכדרות יודע איך אפשר להסתפק במועט. בא אליו, אז רב נחמיה הבין מראש, יש פה הערות במרשה והערות על המאירי, כמה הסברים בירות לאור המעשים האחרים באותו דף, ששם יש מקום שכן היו חייבים לתת לו. בסדר, אז זה כבר נוגע לסוגיה אחרת. אבל במה שנוגע לענייננו, אנחנו יכולים ללמוד מפה הן על פרנסתו של רב נחמיה, והן, נו, מי שמתפרנס בכדרות, כל מה שיכול לכבד, זה הוא יכול לכבד בעדשים. יכול להיות, אני אומר את זה על דרך ההשערה. יש ברות רבה, בפסוק, וישלח יהושע שניים אנשים רבים חרש למור. אז האמת היא שזה ביטוי קשה. כל התחביר של הפסוק, שניים אנשים חרש לאמור, מה לאמור? אז יש מין הפסוק שאמרו לאמור, לכו ראו את הארץ. זאת אומרת, מה היה המסר שלהם? יש, כך עולה מדברי המדינה, שלאמור היה חלק מן המרגלים חרש. אז יש מחלוקת פה, והמחלוקת ברות רבה פרשה ב', מסתמכת על פסוק קשה מאוד בדברי הימים ב', בדברי הימים א', פרק ד', ושם כתוב, הם היוצרים. אז אומר המדרש, הם היוצרים, אלו המרגלים. אדם וברכים, וישלח יהושע מן השיטים, רבי יהודה ורבי נחמיה. בכלל, הסוג הזה רבי יהודה ורבי נחמיה, אנחנו אולי עוד נשוב אליו כשנשוב לרבי יהודה בן אילאי. אבל אנחנו ראינו, הוא ראש המדברים בכל מקום, הוא יד אחריו רבי נחמיה. חד אמה אמר, כלי נגרות היה בידם. מרגלים חרק. וחוץ מזה, חרש למי? שלא ידעו במחנה יריחו, ברור. שלא ידעו במחנה ישראל, גם ברור. מעצם ההגדרה של ריגול, יש כבר שתיקה. אז מה עכשיו? מרגלים חרש למור, על כורחנו שהניסוח מבקש איזה הסבר. ואז רבי יהודה אומר, חרש חרש. והיו היו נגרים. חליה אומר, כלי כדרות היו בידם. מקדרים חרס, חרס למור. דהיינו, הם היו מכריזים לאמור. הם היו מכריזים, יש פה. דהיינו, יהושע אמר להם, איך אתם תתחפשו? מה היה הכיסוי שלכם? הכיסוי שלכם שאתם תהיו כדרים, ובתור כדרים אתם מחזרים על הפתחים או אוכלים או דבר כגון זה. על אמור הוא כאילו עבר, אנחנו יודעים שכדרים מכריזים על שכורתם. אולי יש למצוא איזה קשר בין העובדה שיש לנו דבר כגון זה עשר ריש לקיש, שמי שהיה לו אומנות אישית, הוא הכיר יפה את תהליכי הייצור וגם את תהליכי המכירה. ואולי רב נחמיה מתוך ניסיון אישי מספר פה פשט בדברי המרגלים האלה ביהושע. יש פה עוד סוגיה שלא ניכנס אליה, והיא זיהוי. בגמרא עירובין י"ג זיהוי בעייתי. ולא רב מאיר שמו, אלא רב נהוראי שמו. לגמרי רב נחמיה שמו. אז מה עכשיו? האמת היא שבין רב מאיר לבין רב נהוראי אפשר עוד להסתדר. עברי, לועזי, כשנגיע לרבי נבדוק. אבל איך רב נחמיה? ויש המן דם אחת רב לזר בן ארוך שמו, בן ארך שמו. אז יש במרגליות הים, בסנהדרין תיבה, שם הגמרא מפורש אומרת, שסתם התניתים רבי, סתם תוסף רב נחמיה. אז זה יכול להיות. והנה מבואר כאן ברב מאיר לחוד ורב נחמיה לחוד. ואילו הגמרא בעירובין, לא רב מאיר שמו ולכולי ולא נראה על רב נחמיה שמו. אז באותו דבר הוא הביא הרבה מקומות שיש מחלוקת בין רב נחמיה לרב מאיר. נו, אז אם זה נאורה איש אחד שמסתובב פה, איך אפשר לפרש את כל זה? אז לכן הוא נוקט שכנראה רב נאורה היה איזה מין כינוי שהיו מכנים כמה חכמים אולי בשם הזה. אז באותם המקומות, ולא נתפרשו לנו איזה מקומה מאלה, כשמפורש רב נהוראי, אז יש מקום לדון אכן מה היה שם העצם של האיש הזה. טוב, מקום אחד בגמרא בפסחים יש איזה אמרה שאומר בשם אבא שלו, אבל אין הכל טיפסים של אידיוט, אם אנחנו מבקשים לפרש לעצמנו את הקלסטרון שלו. בין המימרות של רב נחמיה, דומני שאפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. אלה שנראה ברור שחותם התקופה של שלפי השמד של שיקום עולם התורה קבוע עליהם, גם אם נחמיה לא מפרש את זה. אלה שאפשר לפרש אותם, אבל קשה לומר שיש הכריע בדבר. והקבוצה השלישית שמהם עוד כלליות. למשל, בסוכר טוב, בשוח הרטוב בתהילים י"ב, יש שם, במדרש על תהילים, יש שם עשר על מה ישראל סובלים. זה ממש אותו נוסח שמופיע במדרש על מה הוא יוצא להיהרג, על מה הוא יוצא להתעלם, על של מה הוא תהיה בבני, על שהנחתי תפילין, על ששמרתי את השבת. וכשרב נחמיה מסביר מעלת קיום המצווה, אז הוא אומר, למה המצוות הללו עומדות לישראל מפני שבעוצמה רבה ובמציאות נפש הם מקיימים את זה?
סימן שזה פסוק, שגם הסדגוגר שם מעיר על כך, שלמעשה אלה הם מידים שאנחנו מכירים אותם מהתקופה של השמד עצמו. אז בין אם נאמר שהם מי מרות שרבנכם יאמר בשעת השמד, בין אם מי מרות שאמר אחרי זה, אתה רואה את רבנכם שאם כל הקושי שבקיום המצוות עד כדי מצוות נפש, אז רבנכם ניסח את מעלת ישראל שהם מוכנים למסור את הנפש. מאמרה שאני לא בטוח ש... אבל מי ביונות? הגמרא במגילה, במגילת אסתר, מה ראתה אסתר שזימנה את אחשוורוש והמן לאותו משתה? אז יש שם בגמרא המון המון וקינטות. אנחנו יודעים שכבר נשאלה שאלה בפמליה של מעלה, ואליהו אמר תלכו לתנאי וכחו לאמוראי, אחד הדברים המעניינים. אז מה אומר נחמיה? שלא יאמרו ישראל אחות לנו בבית המלך. אבל הרי זה בדיוק צילום מצב של ישראל שנמצאים בגולה, שישראל שמחפשים פרוטקציה, שמחפשים איזה שתדלנות אצלם אצלם, שמבקשים איזה מילה טובה במוסדות השלטון. ויש להניח שברגע שהעול הרומאי קצת הוקל, אז כבר חיפשו כל מיני דרכים כדי להשתמש. בר נחמיה בניסח, הוא לא אמר את זה ישר לתקופה, אבל הוא לימד לקח, שלא יאמרו אחות לנו בבית המלך. בספרי דברים לרב, יש שם דברים גדולים בשבח היצורים, מעלת היצורים של ישראל נקראת ביצורים, וישראל מתעצבת דמותם ביצורים, והמימרה הזאת מיוחדת לרב נחמיה. נחמיה שאל את עצמו, אולי הוא ראה גם עולם, יש לנו כמה עדויות, כנראה שבילדותו, כי גם הגמרא בסנהדרין הוא מספר על עדויות שנקיי הדעת בירושלים, איך היו עושים לגבי גביית עדויות וכו', מימרה של רב נחמיה. אז אולי הוא ראה, אולי הוא ראה ישראל בשבתם, הוא ידע על ישראל בשבתם, ראה את ישראל בהידרדרותם וראה את עולם התורה המסתכל. אז הוא הבין שהאיסורים זה איזה מין בין לוויה לישראל בעיצוב דמותם. כיוצא בזה למשל בשמות רבה בפרשת ד', איך מתקיימים באיסורים כאלה? אז רב נחמיה אומר, אמר רב נחמיה, בואו ראה אהבתו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, שרים מלאכי השרת שהם גיבורי כוח עושי דברו, עשאן הקדוש ברוך הוא שומרים לישראל, ומי הם מיכאל וגבריאל וכו'. זאת אומרת, למעשה רב נחמיה שר את עצמו, אז איך באמת יש קיום לישראל בתוך הצרות הללו שהנצר ירום מגיעה עליהם? אז הוא לא מצא אלא הסבר מטה-היסטורי למעלה מן ההיסטוריה הרגילה. מלאכי השרת עשאן הקדוש ברוך הוא שומרים לישראל. כיום זה בזה יש בשוחר טוב במשלי י"ז, שארץ ישראל מחפרת על עוונות שעונשם ניתן. אפשר להיזכר כאן במה שראינו שרבי יוחנן הסנדלר ועוד כמה בני אותה חגורה משקמת, הייתה להם אב ואמין הרצינית לעזוב את ארץ ישראל ולרדת לבבל מפני הצרות, אז יעבור זעם, ורק כשהגיעו לסולמה של צור מפני חביבותה של ארץ ישראל הם חזרו בהם. אולי רב נחמיה מבין אותה חבורה שהייתה לה אב ואמינה של ירידה לצורך העלייה של כלל ישראל, הוא שאמר מה נעזוב את ארץ ישראל? הרי ארץ ישראל עצם הישיבה בה היא כבר מסוגלת לחסר על אמונות ישראל. קיימתי בזה באותו כלל ניסות שמופיע בירושלמי ראש השנה פרק ג' על הלכה באב, שהיא למעשה כלל ניסות, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. רב נחמיה הוא מנסח הכלל. אתה יכול לפרש אותו רק על דרך הכלל המתודי גופו, אבל יכול להיות שיש לו משמעות עיונית גדולה מאוד. לא רק בשטח יש דברי תורה במקום אחד ואשרים במקום אחר. יש דורות, יש תקופות, יש פרטים בהיסטוריה שדברי תורה עניים במקום אחד ואשרים במקום אחר. אז כמו שאתה מבין שבשביל לקבל תמונה על הסוגיה כולה אתה חייב לאמת זה ליד זה, כך גם בשביל להבין טוב את הסוגיה של ההיסטוריה הישראלית, אם יש לך דור, אם יש לך תופעה, ורב נחמיה עצמו הוא הביטוי החזק ביותר. הייתה תקופה שהיו דברי תורה עניים שהיה מצומד, והנה יכולה לבוא תרופה, והוא שותף לפריחה הזאת בדברי תורה עשירים במקום שהוא עומד בו. ולכן נאום ליחידים שיש לנו גם הגדרה על פעולם הספרותי. זה אותה מימרה מפורסמת בסנהדרין פ"ו, שסתם תופס צער המלך. אז כמובן שצריך להבין שהתוספתא מביא המרגליות הים, שזה מלשון נוספה, כמו שכל אחד מביא, מוסיף אני תוספת וכו'. זאת לא התוספתא שלפנינו, מכיוון שבתוספתא שלפנינו יש הרבה מימרות של תנאים שאחרי רם לכם. אלא מה? התוספתא הגרעינית הזאת שלידינו לא הגיעה, כנראה היא הייתה מונחת ביסוד התוספתא שנניח בתחי הרבושי האש שלו מייחס אותה. זאת אומרת, רב נחמיה היה זה שניסח לראשונה את אותם דברים, אם נגיד את התוספתא כאו הרחבה או כדברים שלא בא מקומם במשנה, אז רב נחמיה הוא זה הוא המוסיף הראשון. סתם תוספת הרב נחמיה, אז עכשיו הוא שסגולת ההוספה היא האופיינית לרב נחמיה. מה העניין הרוחני, מה העניין שהגיע התקופה שבו צריך להוסיף, אתה תכניס כבר את זה לתת כמו מה אתה עושה, זה והכי לתוספת. אולי אפשר למצוא קצת הסבר בדבר עם דברי מדרש מיוחדים במינם. המדרש מופיע גם בירושלמי ראש עבודה זרה וגם בדרשית רבת צדיקי. אמר רב לוי, מגילת יוחסין מצאו בירושלים. אז מוכר אתה לומר זו תקופה שאפשר היה להגיע בירושלים, אם נפרש את זה כפשוטו. וכתוב בה, מה כתוב באותה מגילת יוחסין? הלל מדוד, רב חייא רבא משפטיה בן אביטל, בן כיסית הכסף מאבנר, ורב ינאי, רב יוסי בן חלפתא, מיונדב בן רחבתא. מערכת יוחסין מעניינת ומיוחדת במינה על אישים מיוחדים, איך הם קשורים זה בזה. רב יוסי בן חלפתא, מיונדב בן רחבתא. אולי כשנגיע לרב יוסי בן חלפתא ננסה להבין מה עכשיו. רב נחמיה מדי נחמיה התרשיטה. מה הליכת? מה העילה שבו נקלע רב נחמיה שלנו לתקופה של פי השמד? הוא צאצא של נחמיה לכאורה חברו של עזרא. הוא יודע, הכינוי הערבי הזה שלא מפרש אותו הוא בעייתי קצת מבחינת ההבנה, אבל הוא נחמיה של ראש אז נך זה ענה. הרי בתקופה שאנחנו מכירים את רב נחמיה שלנו, אז הרי ירושלים חרבה, בכלל אי אפשר להגיע אליה. מה פירוש מגילת יוחסין מצאו בירושלים? מצאו את השנים רבות אחרי זה, מתי? רב לוי אומר, או שירושלים כינוי פה לאיזה סמכותיות, אולי לא, אינני יודע, מפרש את זה כפשוטו. אבל האמת היא שכל המאמר הזה הוא מיוחד במינו. כשמלך, אנחנו מכירים, הלל מדוד. אז יש לנו על זה עיונים גדולים, ודיברנו כבר במחזורים הקודמים, אורגוס, חשמונאי, בית המלוכה הלגיטימי, המשמעות, לא יצאו שבט מיהודה, גמרות ארוכות, וראינו גם, כל מוני היוחסים בישראל, היו צריכים רק חוט אחד, וברגע שהגעת להלל, אתה הולך על בטוח. אז לא הייתה מסורת מפורסמת, גמרות מפורשות, הלל משל דוד. אבל יש פה איזה דברים משונים, והנוגע לענייננו, רב נחמיה מדי נחמיה אני אומר עכשיו דברים על דרך השעות. כתוב בתקנת השבים, בתקנת השבים כל סימן ד' בעמוד 14-15 וכולי, הוא על גדולה תשובה שמקרבת או מביאה גאולה לעולם. ויש שם ניסיון להסביר מה הקשר בין הגאולה לבין התשובה וכולי. הגאולה השלמה תבוא על ידי המשיח שהוא מזרע דוד. ומתי התחיל הגילוי של מעלת התשובה כשהמעגל הולך חזרה, אופייני מאוד עמוק מאוד, הוא התחיל מתובבל בין שאלתיאל שהוא מזרע דוד. נסתום עכשיו בדברי הצודת, מתי הגיע בית דוד לשפל המדרגה? בית דוד הגיע לשפל המדרגה בהגליה שבחובה. הגרעין הראשון שהוא הנצר הזה שהוא ערובה לגלגול שהתגלגל למעלה, זה היה אצל זרובבל בן שאלתיאל. והגמרא בסנהדרין למדברת גמרא תמוהה, היא קשורה אומנם לנושא אחר שאנחנו עומדים בו, אבל לא כאן. זרובבל בן שאלתיאל, מה זה כינויו ומה שמו? נחמיה בן חכמיה שמו. מביא מרגליות הים. ביד רמה, מי תצמי על אנטובה? דעת עזרה משמע, נחמיה לא זרובבל. סוגים מפורשים, ימים מפורשים. ויש פה הרבה דברים בעריכות על הכללים הללו להוכיח שזה לא איש אחד. ולמה נקרא שמו זרובבל, אומר את הגמרא? שהוא נזרע בבבל. אז כאן למעשה יש לנו אולי כבר פתח לעניין הזה. דהיינו להיות עיקר הגואל מבבל, שהוא מגידולי מדינת הגלות. מבבל שם הוא נקרא. וזה אומר שכשחזל מזהים מבבל ונחמיה וכולי ועושים הכל עסקה אחת וכבר תמו הראשונים איך אפשר להבין את זה, אז במהלך אחד בהבנתם, לא שיש פה זיהוי פרסונלי מדויק, אלא יש פה זיהוי של תפקידים. דהיינו, איך אנשים שעמדו בראש השיקום של בית שני, שהוא פתח לגאולה שתבוא, איך הם כולם משתעבדים למטרה אחת, עוזרו בבית ונחמיה בן חכמיה. להמשך הדברים, ונחמיה הוא היה הראשון לחדש גזירות וסייגות חדשות בישראל, וכפי הנראה הוא היה מתחיל בזה. מי הראשון שחיבר תוספת של דינים, תוספת של גזירות? נחמיה, כנזכר בספרו כל האמנה, וזה גמרא מפורשת בשבת. הגמרא בשבת אומרת לגבי סוגיה של מוקצה, בימי נחמיה בן חכמיה נשנית משנה זו, והוא איסור מוקצה, איסור מסע ומתן בשבת, איסור מסע ומתן בשבת, יד אשלח בכם, אומר נחמיה לצורים שהם מתגודדים בשערי ירושלים בשבת. אז נחמיה הוא הראשון שעושה תוספת לפי צורך השעה. ומכאן למדו אנשי כנסת הגדולה, שהם חבריו שבאו אחריו, התקנות והסייגות ועשו סייג לתורה. הוא מוסיף עליהם נחמיה בעשיית סייג ולצורך השעה, אף שאינו ראוי להתקיים לעולם, שהרי במוקצה התירו וחזרו והתירו, כמו שהגמרא אומרת שם בשבת, והכל הוא כפי לצורך הדור. אף הוא חידש עניין חזרת קבלת התורה, שבעל החתום בעלה הוא שבועה, ומבית אבותה לבדה, כמו שאמר דוד, נשבעתי ואקיים לשמור משפטיתי כן. מה אתה רוצה? אז בקודת חיפש מאיפה למד נחמיה, הדירו של עזרא, את האפשרות הזאת לקיים ולגדור את פרצות התורה, מפני שבשביל גאולה אתה צריך תוספת, כי אם לא תוספת אז מה כל התהליך הזה? תוספת שיש בה חיזוק. אז אמר זהו למד מתאבים. ואולי אני אומר בדרך השמרה, אנחנו מצרפים את הגמרא בסנהדרין שסתם תוסף תרב נחמיה, ואת המדרש התמוע הזה על מגילת יוחסין שמצאו בירושלים, מה אפשר זיהוי שמות? נחמיה, אתה עושה את נמצאו את הנחמה הזאת. זה כבר הדרשות על עצר בתקופה, אבל לפנינו מפורש ש... והילל מדוד זה כפשוטו. אינני יודע אם מוכרחים לדחוק ולומר שנחמיה הוא מנחמיה בן חכליה כפשוטו, אבל שנחמיה הוא מנחמיה תרשיתא כתוב לפנינו. אז מה אם דברי רצודת זה מקבל אור חדש? נחמיה הראשון היה זה שכשחרב הבית והוא עסק בשיקום הבית השני, אז הוא ביצר את החומה כפשוטו. אז בשביל החומה הזאת הוא היה צריך להעמיד שומרים, הוא היה צריך להפעיל את כוח הזרוע, הוא היה צריך להפעיל את המשטרת מדינת התורה בשביל שהעסק יעבוד. הוא הראשון שהוסיף, ולצוד יצורים שהוא יצר את האידיאולוגיה של להכניס יד לתורה בפועל. מה? נחמיה שלנו, נחמיה, מצאו בירושלים, ואיפה, איפה זה שתול לפני שרוצים לשקם את העולם מחדש? היסודות הללו של שיקום העולם מחדש, ונחמיה למד היסטוריה. דברי תורה עניים במקום שלו, והוא חיפש את העוצר שלהם במקום אחר, הוא מצא אותם. הוא מצא אותם אצל נחמיה, שר בראשית השיקום של בית שני. כל אימא שבא שפר, של ההיסטוריה הישראלית, אז מלאכים מלווים את ההיסטוריה, אמר נחמיה. הם עומדים על כך שלא תהיה פרצה. נחמיה ראה את המודל בנחמיה הגדול ההוא. וכל אימא שצריך להוסיף, הסתם תוספת הרב נחמיה. בתוספת הזאת, זוהי הנחמה הגדולה של ההיסטוריה.